התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שם גר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה. בקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
ערב טוב, רדיו קול חי, 93 FM, 92.8, ירושלים והסביבה. ואנחנו איתכם כאן שוב, מאזינים יקרים, ביום חמישי, אחר הצהריים בשעה 6, בתוכנית בקהל חסידים. כמובן איתי כאן באולפן, ערב טוב לרב ברוד, לרב מנחם ברוד.
ערב טוב ומבורך.
וגם אנוכי כאן, חיים פלם, הרב ברוד, עברנו תקופה קשה, אנחנו נמשיך בדברים הרגילים.
אנחנו נעבור עכשיו לאווירה של ימי חודש כסלב, ובמפרט שאנחנו עומדים עכשיו לקראת י"ט בכסלב, חג הגאולה של רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד. אז התוכנית שלנו השבוע תהיה באווירת חג הגאולה. מה יהיה לנו כאן? יוסי גיל יספר לנו את הסיפור שמאחורי הניגון פדה ושלום, הניגון המסורתי של י"ט בכסלב. הרב ארון כהנה יציג לפנינו את דמותו של המגיד ממזריץ' שיוטט בכסלב הוא גם יום הסתלקותו. נגיש לכם חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות חב"ד, וגם נאזין לשיעור בתניה מפי הרב יחזקאל סופר.
ועוד משהו הרב ברוד, אתה תספר לנו כמה דברים, איזשהו רעיון בחסידות, איזשהו, אני אשאל שאלות, אתה תענה לי.
אם תרצה, בבקשה.
בשמחה. ואנחנו אומרים ערב טוב ושלום רב למיודענו יוסי גיל. יוסי גיל עם הניגון החסידי, והוא בעיקר הסיפור שמאחורי הניגון.
ערב טוב, שלום וברכה לשניכם, לך חיים לרבוד.
ערב טוב.
בשבוע הבא, יום שלישי, יוצאת בכסלב, חג הגאולה, ראש השנה לחסידות, יום שחרורו של האדמור הזקן בעל התניה. נייחד את דברינו לניגון חבדי המושר בכל התוועדות יוצאת כסלב. אודות ניגון זה מסופר כי בעיקרתו של האדמור הזקן בעל התניה, אותה הוא כתב למחותנו, הרב הקדוש רבי לוי יצחק עם ברדיצ'וב, זכותו יגנו ועל כל ישראל. מספר האדמור הזקן כי בכל אחד מימי השבוע הוא נהג לומר את ספר התהילים כפי שהוא מחולק לימי השבוע, וביום ג', יום בו נכפל פעמיים כי טוב, אשר אגב גם בשנה הזו יחול יוטט כסלב ביום שלישי הקרוב, בעת אמירת פרק נוני בספר התהילים, פסוק יוטט, פדה ושלום נפשי, אז התבשר על שחרורו הקרוב ממאסר. וניגון מרשים ומיוחד זה חיבור חסידים למילים הללו, כפי שכותב האדמור הזקן בעל התניא באיגרתו, בעת שקריתי בפסוק פדה בשלום, יצאתי בשלום מהשם שלום, כאשר אז אכן זכה לצאת ממאסר ולהפיץ ביתר שאת וביתר עוז תורת החסידות. שימו לב שהניגון אותו אולי כבר נשמע ברקע, לפחות כמה צלילים. המיוחדת של בעל המנהג רבי ליצקר, מקהלת חסידי חב"ד. שימו לב שמדובר בניגון מורכב, מעניין מאוד, בהחלט שונה באופי המוסיקלי מניגונים חב"דים אחרים, רבים וטובים. ניגון זה חוויה בלתי נשכחת. אני אמנם לא זכיתי להיות בחצרו של הרבי מלובביץ, זכות להגן עלינו, אך להאזין להתוועדויות המוקלטות, לפברנגן, בהחלט זכיתי. והשירה וההתלהבות העצומה כאשר שרים את המילים האחרונות שחותמות את הניגון ואני אבטח בך, חוזרים ושרים שוב ושוב ושוב בהתלהבות חסידית אמיתית מתוך אש יוקדת, יבבות אלפי החסידים בחצרו של הרבי. בהחלט מחזה וחוויה בלתי נשכחת. אנו שומעים ברקע את בעל המנהג רבי ליבסקר, מקהלת חסידי חב"ד, מתוך האלבום השני בסדרת אלבומי ניחוח. תקשיבו לניגון המופלא הזה.
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה, בכפר חבד. המקום הנכון, באופנה.
חזרנו אחר הפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים. איתי באולפן, כאמור, הרב מנחם ברוד ואנוכי חיים פלם. הרב ברוד, באווירת חג הגאולה שיגיע אלינו בימים הקרובים, אנחנו נספר לכם על חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות חב"ד, בבקשה.
ובכן, הדבר הראשון. מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מילדי, נולד להורים שהיו חסידים מסורים של הבעל שם טוב, והילד גם נולד בברכת הבעל שם טוב. אבל הבעל שם טוב הזהיר אותם שלא לספר לילד מאומה, לא על החסידות ולא על הבעל שם טוב. כשהילד היה בן 3, לקחו אותו הוריו אל הבעל שם טוב כדי שיעשה לו את התספורת, החלקה, אבל כשהילד שאל אחר כך, מי היה היהודי הזה? השיבו לו, סבא. וכל זה מפני שרבי שניאור זלמן היה צריך להגיע אל החסידות דווקא בכוחות עצמו.
2. חסידות חב"ד התחילה להתפתח בעיר ליוזנה, ובעל התניה כונה אז המגיד מליוזנה. לאחר מכן עבר לעיר לדי, ועל שמה הוא מכונה רבי שניאור זלמן מלדי. בנו, האדמו"ר האמצעי קבע את משכנו בעיירה הקטנה לובביץ'. ומאז נקראים אדמו"רי חב"ד הרבי מלובביץ'. ואגב, פירוש המילה לובביץ' הוא עיר האהבה.
3. בדרך כלל מקובל בחסידות גדולה לעשות שידוכים בתוך החסידות עצמה. אבל נכדתו של בעל התניא השתדכה עם נכדו של רבי נחום מצ'רנוביל. ומעשה שהיה כך היה. בעל התניא ביקר פעם אחת את רבי נחום מצ'רנוביל. בעת הביקור אמר לו, ודאי זוכרים אתם את מה ששמענו מרבינו המגיד ממזריץ' שהמשיח יבוא או מיוצאי חלציו של תלמידו המבוגר או מצאצאיו של תלמידו הצעיר. נעשה אם כן שידור בינינו, וכך צאצאיהם יהיו מיוצאי חלציהם של התלמיד המבוגר והצעיר גם יחד. הסכים רבי נחום, ורבי שניאור זלמן נכנס לחדר שבו שכבו נכדיו הקטנים של רבי נחום. והוא עבר מאחד לשני וליטף את ראשיהם. כשהגיע אל התינוק יעקב ישראל, אמר, אותו אני רוצה. ואכן, כשהנער גדל, השתדך עם נכדתו של בעל התניא, ולימים נודע כי רבי יעקב ישראל מצ'רקס.
4. בחסידות חב"ד מושם דגש רב על לימוד תורת החסידות. אבל רק בימי האדמו"ר החמישי, האדמו"ר הרש"ב, רבי שלום דובר, נקבע סדר לימוד קבוע בתורת החסידות. הוא הקים את ישיבת תומכי תמימים וקבע, כי כשם שיש סדרים קבועים ללימוד הנגלה, כך בכל בוקר וערב יהיו סדרים קבועים ללימוד עיוני של תורת החסידות.
ו5, כשהרבי מלובביץ' התחיל להסעיר את העולם על הצורך לפעול לזירוז הגאולה, היו שבאו בטענה שזוהי דחיקת הקץ. השיב על זה הרבי, אין זו דחיקת הקץ, אלא תביעה ודרישה, שכאשר יהודי אומר בתפילה, את צמח דוד עבדך מהירה תצמיח, שיתכוון לזה באמת, ושיחשוב מה עשיתי היום כדי לקרב את הגאולה.
אנחנו כבר עשינו משהו. היום?
משהו, כן.
משהו. דיברנו על כך.
האמנתי כי אדבר, נאמר.
הרב ברוד, אם אני ממשיך את מה שדיברנו ממש עכשיו בדקה האחרונה, על כך שנקבע סדר קבוע ללימוד עיוני של תורת החסידות, תורת החסידות היא בעצם הפנימיות, אם אני מגדיר את זה נכון. נשאלת השאלה, הרי אנחנו, כל יהודי לומד תורה, לומד הלכה, ראשונים, אחרונים, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. מדוע חסידות? מדוע צריך לקחת ובאופן קבוע להכניס לסדר הלימוד משהו בחסידות? חסידות זה משהו שבא פנימי, שיוצא מהבן אדם, אולי אחרי שהוא לומד תורה ואחרי שהוא לומד הלכה.
כשמדברים על חסידות יש שני דברים. יש חסידות כפי שהיא, מה שנקרא מידות חסידיות, אש חסידית, אבל יש גם תורת החסידות, שזוהי תורה שלמה כשם שיש תורה שהיא תורת הנגלה, כמו שהזכרת, המשנה והגמרה וראשונים ואחרונים שעוסקים יותר בצד הגלוי של התורה, יש תורה שלמה שהיא נקראת פנימיות התורה, הנסתר שבתורה. אז אתה שואל, למה אנחנו צריכים גם ללמוד את פנימיות
סדר
התורה?
סדר לימוד קבוע.
כן. התשובה היא שהסיבה שלא למדו את פנימיות התורה בעבר היא לא כי לא רצינו ללמוד, כי לא יכולנו ללמוד. כי בדורות הקודמים, פנימיות התורה הייתה נסתרת. עסקו בה יחידי סגולה. ומכיוון שכך, לא הייתה לנו גישה אליה. כאשר בא האריזל, ולאחר מכן, בדורות המאוחרים יותר, הבעל שם טוב ותלמידיו, וגילו לנו את פנימיות התורה, הפכו אותה למעשה נגישה אלינו. ועכשיו, השאלה היא לא למה אנחנו לומדים, אלא למה יש כאלה שעדיין לא לומדים. כי למעשה, זו מצווה ללמוד ולדעת. כתוב בתורה, וידעת היום והשבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים. זאת אומרת, הדבר הזה שהשם הוא האלוקים, צריך לדעת אותו. לא מספיק להאמין בו. צריך גם לדעת, ואז תוכל והשבות האלה בבך. אנחנו מכירים גם את הפסוק, דע את אלוקי אביך, ואז ועובדהו בלב שלם. כלומר, דע, הלך לדעת. גם כשהרמב״ם מתחיל את ספרו, המילים הראשונות הם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש מצוי ראשון, כלומר, זה שיש אלוקים, לא מספיק להאמין, צריך גם לדעת.
אבל לדעת זה לדעת במשמעות של המילה, או זה ממש להבין? אני אדע משהו על זה, או שאני באמת אבין את, את עומק התורה?
אז כך, יש סיפור שרבי לויצחק מברדיצ'ב, כשהוא היה צעיר, אז הוא היה אברך חתנו של יהודי, תלמיד חכם, שהוא לא נמנע עם עדת החסידים. הוא אפילו הסתייג מהחסידות, כמו שאנחנו יודעים שבאותה תקופה היו חששות ורינונים לגבי החסידות. יום אחד רבי לויצחק מברדיצ'ב נעלם. חיפשו אותו עד שהתברר, כן, הוא נסע למגיד ממזריץ'. בני המשפחה כמובן כבר התחילו להתאבל עליו, מי יודע מה קרה לו. עובר זמן והוא חוזר חזרה. חותנו התחיל לעקוב אחרי ההתנהגות שלו. מי יודע מה קרה לו, אולי הוא כבר לא לומד, אולי הוא לא מתפלל כמו שצריך, כמו כל הרינונים שהיו אז. והנה הוא רואה, לא חל שום שינוי. האברך הצעיר הזה, כמו שהוא נהג לפני כן, קם לפנות בוקר, מכין את עצמו לתפילה, לומד, מתפלל, ללא שום שינוי, מעדר במצוות. יום אחד הוא כבר לא יכול להתאפק, ניגש אליו ושאל אותו, לוי יצחוק, אני רואה שלא חל שום שינוי בהתנהגות שלך, אז לשמה נסעת למזריץ'? אומר לו רבי לוי יצחק, עכשיו אני יודע שיש בורא לעולם. התחיל חותנו לצחוק, בשביל זה נסעת למזריץ'?
תשאל כל אחד.
תשאל את העוזרת, הוא קורא לעוזרת, תגידי, יש בורא לעולם? היא אומרת, ודאי שיש בורא לעולם. אומר רבי לוי יצחק, היא אומרת ואני יודע. אפשר לומר, ולא סתם אמירה מן השפה ולחוץ, אמירה של אמונה, ואפשר גם לדעת. אז תשאל, מה רע באמונה? אמונה מצד אחד היא כוח אדיר, ובוודאי שהיא היסוד של הכל. אבל מצד שני, האמונה יכולה להישאר גם באיזושהי רמה כזאת שהיא קצת מרחפת מלמעלה. יכול להיווצר מצב שיהודי אומר לך, אני מאמין, ואתה שואל אותה, רגע, אז אם אתה מאמין, איך אתה מתנהג? אני יהודי בלב. יש בגמרא דבר עוד יותר מעניין. הגמרא אומרת, גנבה אפום מחתרתה רחמן הקריה. זאת אומרת, הגנב על פתח המחתרת, הבור שהוא חופר כדי לפרוץ לבית, הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם,
תצליח את דרכי.
תעזור לי, שאני אצליח את דרכי בגניבה. רגע, איך זה לא סותר? אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, איך אתה מבקש שיעזור לך לעשות דבר שהוא מנוגל לרצונו? אמונה יכולה להישאר עדיין ברובד עליון יותר. כאשר הדברים יורדים לרמה של ידיעה, כאן זה חייב להשפיע. ואני אתן לך דוגמה. כל אחד יודע שאישון, למשל, הוא דבר מזיק. ואף על פי כן אנשים מעשנים. אני יכול להגיד לך, תשמע, אל תעשן. אמרת. וזה לא שאתה לא מאמין לי, אתה מאמין לי. אבל זה לא חדר לתוכך. לעומת זאת, אם אני אשב איתך, ואני אסביר לך לעומק, שאתה תבין בדיוק איך פועלות הריאות, איך בדיוק המנגנון הזה של קליטת החמצן דרך אוויר הנשימה, איך זה עובר לדם, ומה בדיוק הנזק שנגרם על ידי עשן הסיגריות. ברגע שתבין את זה, לא רק שאתה תפסיק לעשן, אתה לא תוכל להמשיך לעשן, כי זה כבר הפך להיות חלק ממך. כשיהודי מבין את פנימיות התורה, הוא מבין מה זה, עד כמה שאפשר להגיד מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה המושג אין סוף, מה זה תורה, מה זה מצוות. כשהוא מבין את הדברים האלה בפנימיותו, כמו שהפסוק שהזכרנו, כשיש דע את אלוקי אביך, אז זה מביא אותך לבעובדהו בלב שלם. לכן יש חשיבות לא רק ללמוד תורה, ללמוד גמרא, ללמוד הלכה, ללמוד ראשונים ואחרונים, אלא גם ללמוד את פנימיות התורה, כי זה מביא אותך שתהיה באמת יהודי עובד השם, וכל מה שהתורה תובעת ממך, שהדברים האלה יעשו מתוך פנימיות, מתוך חיות. לימוד החסידות הופך אותך ליהודי שלם ברמח איברים ושסה גדים.
שנזכה, הרב ברוד, שנזכה שתהיה לנו אמונה חזקה מתוך לדעת את השם.
שנזכה, זו משאלה, אבל לימוד חסידות זה בידו של כל אחד שנלמד. שנלמד.
כן. ממש דברים נפלאים. נשמע איזשהו ניגון חסידי טוב, ונחזור אליכם לאחר מכן.
שובובולוי היי מלך שהשולם שלוי בורחי הני בשולוי אוי 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 ידובוי נשולוי
אדוי נשולוי היי מלך שהשולם שלוי
השולם שלו הולכי איני בשוב אולוי אוי 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 ידו בואי נשוב אולוי עדו הי נשוב אולוי הרי מלך שהשולם שלו הולכי איני בשוב אולוי אוי אוי ידו בואי נשוב
תוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה.
הגענו לפינתנו דמות חסידית, ערב טוב לרב ארון כהנה, מעיתון בקהילה.
ערב טוב לכל המאזינים.
על מה הפעם?
היום אנחנו נדבר על המגיד הקדוש רב דב בר ממזריץ', שיום פטירתו חלה ב... חל בתאריך יוטט בכסלב. המגיד הקדוש ממזריץ' שרב דב בר נולד בשנת תף סמך דלד. יש סיפור ידוע שכשהוא היה ילד קטן פרצה שריפה בבית, וכשהם יצאו החוצה אז הוא ראה את אמא שלו בוכה. הוא שאל אותו למה אתה בוכה, אז היא אמרה לו שהיה להם בבית מגילת יוחסין שהגיע דוד המלך, ולכן היא בוכה שהמגילה הזו נשרפה בתוך כל הדליקה. אז הרב דב בר נבטיח לה, אמר לה, אל תדאגי אמא, אני מבטיח לך שהחל מהיום אני אהיה זה שהתחיל מגילת יוחסים חדשה. יותר מוכר, כשהוא התחתן, הוא שימש כמלמד תינוקות ואחר כך כראש ישיבה. מספרים שתלמידים שהיו באים אליו להתקבל בישיבה, הוא היה בוחן אותם על כל מיני נושאים, והם מדבר איתם גם על נושא של מעמד הר סיני. אם התלמיד היה נזכר במעמד הזה, אז הוא היה מקבל אותו, ואם לא, הוא היה מסרב לקבל אותו. כנראה שהיו תלמידים בעלי נשמות מאוד מאוד גבוהות. כשהבעל שם טוב התפרסם, הוא נסע אליו בלה שהוא היה בעל ייסורים גדול, והוא ביקש מהבעל שם טוב שימצא לו מזור ותרופה, ואז הוא התקרב אליו ונסע לגדול תלמידיו. אגב, אומרים שהמגיד מאוד מאוד הצטער על כך שהוא נהיה מפורסם, ומהשמיים גילו לו כי הסיבה שהוא התפרסם בעולם זה בגלל שפעם הוא נסע בחול המועד בדרך שאולי היה צריך לנסוע, והיות והקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, אז זה נחשב עבורו כמו מבזה את המועדות, ולכן הוא נענש שהוא התפרסם. לא הרבה יודעים שבשנה הראשונה בכלל הבעל שם טוב, אחרי שהוא נפטר, רב צבי, הבן שלו היה זה שמילא את מקומו, הבן של הבעל שם טוב. רק אחרי שנה, כשהתלמידים התאספו בקבר, אז מיד אחר כך הרב צבי אמר שהוא מוסר את ההנהגה למגיד, בגלל שהוא ראה שהאור, אור גדול שורה עליו, ולכן הוא יהיה בעצם ממלא המקום. יש כל מיני סיפורים ידועים, כמובן שהמסגרת לא מספיקה, אבל ידוע ש שבעל התניא אמר שבמזריץ' המופתים מונחים מתחת לספסלים ואין פנאי וזמן להתכופף ולהגביע אותם. בתלמידיו ידועים הרב הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק, רב זישה מוניפולי, רב שמלקי מניקלשבורג, רב פינחס בעל הפלואה, בעל התניא כמו שהזכרנו, ועוד הרבה רבים וידועים שבעצם כל שושלת החסידות יצא מבית מדרשו של המגיד ממזריץ'.
למעשה הוא היה המנהיג האחד אחרי הבעל שם טוב, ואחריו מתחילה ההסתעפות של שבטי החסידות.
אכן כך. ואם מדברים רק על הגדולה שלו, אז סיפור כמו שקטן, שמספרים שרב ארון מקרלין פעם אמר שיר השירים בערב שבת, והמשרת של המגיד שלח, בא אליו ואמר לו שהמגיד ביקש שהוא יפסיק לומר את שיר השירים בגלל שהוא מרעיש את כל העולמות, וכך הוא מפריע את שנתו של המגיד ממזריץ' שישן באותה שעה שהמגיד אמר את, שהרב ארון מקרלין אמר את שיר השירים. עכשיו בערוב ימיו פרצה מלחמה.
שמהסיפור הזה רואים מה הייתה גדולת אמירת שיר השירים של הרב ארון מקרלין, ועוד יותר מזה מה הייתה גדולת שנתו של המגיד ממזריץ'.
כן, כך אמר הרב הלל מפריט שמגדולי חסידי חב"ד, שאמר שמזה רואים את הכוח של המגיד, ששנתו עומדת באמת בחשיבותה עולה על זו של, על השיר השירים של ברום מקרלין. ברוב ימיו פרצה מחלת הדבר במזריץ', ולכן המגיד עבר לעיר הניפולי, שם שהתפרסמה בגלל רב זושה שהיה גר שם, והוא נפטר ביוטט כסלב תפקוף למד ג' ושם הוא גם נתמן. ומכאן מתחילה בעצם, כמו שאמרת, הסתעפות של כל מנהיגי ושושלת החסידות.
תודה רבה לך רב ארון כהנא.
ואנחנו בעזרת השם נשוב ונשמע אותו בשבוע הבא עם דמות חסידית אחרת.
אכן. שלום שלום.
שלום שלום.
ואם בלימוד החסידות עסקינן ולימוד הפנימיות של התורה, איתנו עכשיו הרב יחזקאל סופר עם השיעור הקבוע בתניא.
שלום לכם וגם ערב טוב למאזינינו. לאחר ההיכרות בשיעורים הקודמים עם הנפש הבעמית ותכונותיה, יוקדש עתה פרק ב' בתניא להתוודעות אל הנפש השנית משתי הנפשות, זו הקיימת רק בעם ישראל. הנפש האלוקית, שכשמה כן היא, כלשון הפסוק, חלק אלוקה ממעל, ורבינו הזקן מוסיף תיבת ממש, שזה לא איזשהו סמליות, אלא זה ממש חלק. אפשר לשאול, ואף שהאלוקה הוא אין סוף, ובמילא הוא בלתי מתחלק, אין זה שולל הגדרת הנשמה כחלק ממנו. והמשל בזה הוא כמו בדבר גשמי, לדוגמה תפוח. כשמחלקים אותו, אז רק הצורה שלו נשברת ומתחלקת. אבל מהות התפוחיות נותרה אחדות אחת. או זהב, ששוברים טבעת זהב, אז רק העיגול של הטבעת נשבר, הצורה שלו. אבל עצם הזהביות זה אותו זהב פה ושם, המהות לא השתנתה. כך גם הנשמה קרויה חלק על שם שיש לה ציור מוגבל במספר כוחותיה ובאיכותם המוגבלת, עד כמה יש לו מוחין, עד כמה יש לו רגש, אבל במהותה נושאת היא את תכונת השלם האינסופי, שהוא, הקדוש ברוך הוא, קיבץ את המהות האלוקית לפורמט של נברא, שבתור פורמט של נברא הוא מכיל את כל המהות. הגדרה זו הופכת את הנשמה האלוקית לסטטוס נבדל מכל יצורי היקום, הפיזי והרוחני גם יחד. שהרי כולם גבוליים ונפרדים מהקדוש ברוך הוא. והיא הנשמה במהותה היא בלתי גבולית, והיא נמצאת בדביקות מתמדת בקדוש ברוך הוא. על מה מבסס רבינו הזקן את ההנחה הזאת? אז הוא מביא לכך סימוכין משלושה דימויים מקראיים ומדרשיים. הדימוי הראשון, שבניגוד לכל מעשה בראשית שנבראו בעשרה מאמרות, כלומר בדיבור. הרי הנשמה, לגבי הנשמה, מה נאמר בה? ויפח באפיו נשמת חיים. הנשמה, הקדוש ברוך הוא הביא אותה בניפוח. וכשם שבגשמיות, כשמנפחים משהו, אז האדם שמנפח משקיע מאמץ פנימי יותר מאשר הוא משקיע בהבל הדיבור. כך בצורה סמלית, הבורא השקיע את תוכיותו ופנימיותו בהוויית הנשמה. מה שאין כן בשאר הנבראים, זה אנרגיית הדיבור שהיא כלילה כזאת, בלי מאמץ מיוחד. כי זה חיצוניות. הדימוי השני שהוא מביא, מהמדרש. לעומת כל הנבראים שנתהוו מדיבורו של הקדוש ברוך הוא, על הנשמות נאמר, בני ישראל עלו במחשבה, שלמרות שגם המחשבה כמו הדיבור אינה אלא אותיות, מה חושבים בראש? סרט של אותיות. הרי אותיותיה של המחשבה שונות לחלוטין. אותיות הדיבור הם צלילים גשמיים, ניתנים להקלטה, נפרדים מהדובר. הדובר יכול ללכת והדיבור שלו נשאר. הדיבור הוא רק לתצרוך את הזולת בלבד. בשביל עצמי אני לא צריך דיבור. לעומת אותיות המחשבה שהם אותות רוחניים שהם באים לשימוש פנימי בלבד שלי לעצמי. ולכן יש הבדל מעניין. הדיבור עת לדבר ועת מלחשות מלדבר. אבל המחשבה, כל זמן שאני קיים, ישנה מחשבה ללא הרף. תכני המחשבה יכולים להתחלף, אבל סרט המחשבה איננו פוסק מרגע הלידה ועד רגע הסתלקותו של האדם, כולל גם בשעת השינה. מה הנמשל לגבי למעלה? כל יצורי העולמים הפכו לישויות נפרדות, על כל פנים בתחושתן. והתכלית שלהם הוא רק לשמש כאמצעי בלבד למטרה. הם עצמם אינם מטרה. על כן הגדרתם היא הווים ונפסדים. עת לדבר, החל מששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא אמר מאמרות, התחיל להיות מציאות של עולם הדיבור, ועת לחשות מלדבר. אחרי שית אלפי שנין דהה ועלמה, באלף השביעי חד חרוב. השאין כנשמות ישראל אינן מסוגלות להיפרד מאביהן שבשמיים. קיומן היה קודם הבריאה. ותהיינה נצחיות גם אחרי בלות תבל ומלואה, הנשמות הם לנצח. אלו שני הדימויים הראשונים. בקשר לדימוי הראשון שאמרנו מהפסוק ויפח, ישנה שאלה, הדברים תמוהים. וכי בגלל שבניפוח משקיעים מאמץ גדול יותר, האם נאמר שהוא מבטא פנימיות האדם יותר מדיבור? הרי הדיבור מכיל תכנים רוחניים, שכליים ורגשיים, ואם מישהו מנפח בלון, אז בגלל שהוא מתאמץ, אז לכן נאמר שהאישיות שלו יותר ניכרת בניפוח מאשר בדיבור. זה יותר העני שלו. אז אפשר לבאר את זה בשתי רמות. רמה הפשוטה, שהוא מתייחס פה רק לצד הטכני של הפקת הצלילים, לא לתכנים שבדיבור. הפקת הצלילים היא ב... הבל חיצוני. לעומת זאת, הפקת הניפוח זה מאמץ של ההבל עמוק יותר, שבא מהריאות בצורה עמוקה יותר, תוכיותו ופנימיותו. אבל אפשר לבאר את זה ברמה יותר מופשטת. אם נתבונן, לשם מה נדרש היה הויפח? הרי כתוב, ויאמר אלוקים נעשה אדם. בצלמנו, ויעש אלוקים את האדם בצלמו ובדמותו. למה היה צריך נוסף לכך? ויפר באפיו נשמת חיים. ולא בכל הנבראים נוצרה הנפש שבתוכם, ולא אמרו ויהי פח, היא נוצרה בילט אין. בדיבור יהי פיל, נוצרו בבת אחת גופו עם נפשו קומפלט. אלא התשובה היא, בכל הנבראים, נפשם היא יצור מוגבל. רוחני אמנם, אבל גבולי. הוא תואם לגופם המוגבל. אז ממילא זה בא באופן קומפלט. אבל נשמה כל כך אינסופית, כמו חלק אלוקה ממעל, כיצד היא יכולה להתלבש בגוף גשמי? לכך נדרש כביכול כוח ומאמץ. הוויפח מרמז בעקיפין על מאמץ הדחיסה של האינסוף בתוך הגוף. ובעקיפין זה מגלה את נשגבותה של הנשמה. על דרך כמו שהזכרנו פעם, והשבוע יהיה בעזרת השם יוטט בכסלב, חג הגאולה של בעל התניה, איך שאמר רב לוי יצחק, איך לקחו קדוש ברוך הוא כזה גדול ודחסו בתוך ספר כזה קטן. איך לקח הקדוש ברוך הוא נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, והכניס אותה לגוף בשר ודם, בשביל זה צריך כביכול מאמץ, ויפח באפר. ובזה אנחנו מסכמים מהנקודה הזאת, שכאן רואים הסגולתיות של הנשמה היהודית, זה לא הפירוש שיש פה איזה נפש קצת יותר דתית, אלא זה דרגה חמישית בבריאה. זה לא שוני, אלא זה משהו מהותי. זה כל החסידות על רגל אחד, שביהודי יש נשמה, חלק אלוקה ממעל.
תודה רבה לרב יחזקאל סופר. על השיעור בספר התניה, וזה הזמן לציין כי מדי יום חמישי בערב, בשעה 10:30, מוסר הרב סופר שיעור בחסידות, בבית נשמתה דאורייתא בירושלים, רחוב רבי ישראל נג'רה 38, והציבור מוזמן.
אנחנו לקראת סוף התוכנית, וכאמור אנחנו מגיעים לבורת החסידי, בבקשה הרב ברוד.
כן, בורת חסידי, שהוא גם מתקשר למגיד ממזריט, שיום הסתלקותו ביוטט בחסלב. מסופר שפעם אחת ביקש הבעל שם טוב מיהודי כפרי, שגר סמוך לעיר מזריץ', לעבור דרך מזריץ' ולמסור דרישת שלום ממנו לאחד כך הוא הגדיר אותו, אחד מגדולי תלמידיו ומקושריו, הרב הגאון והצדיק רבי דובר. היהודי הכפרי הגיע למזריץ', חיפש וחיפש, ולבסוף אחרי מאמצים מרובים יפנו אותו לאיזושהי ביקתה מטה למפול, שבה התגורר וחי בצניעות וכמעט בהסתר אותו רבי דובר, מי שהתפרסם לימים כמגיד ממזריץ'. נכנס הכפרי אל הבקתה וחשכו עיניו. קירות עירומים, בחדר הדל אין שום רהיט. רבי דובר עצמו יושב על בול עץ ולומד לאור דל שהסתנן לחדר. הוא מסר לו את דרישת השלום מהבעל שם טוב, אבל הוא לא היה יכול להתאפק ואמר בתנימות, מה אומר לכם? אני אמנם רחוק מלהיות עשיר, וביותי בדרך אני מסתפק במה שיש, אבל אם תבואו אליי הביתה, תמצאו ברוך השם שולחן, כיסא, מנורה, מיטות לילדים ושאר כלי בית. אכן, השיב לו המגיד, אתה צודק, כשנמצאים בבית זה שונה לגמרי, אבל הרי אנחנו נמצאים בדרך.
הרב ברוד, הרבה פנימיות.
כן.
אנחנו היום עם הרבה פנימיות. כאן הגיעה תוכניתנו לסיום התוכנית ביקל חסידים. תודה, תודה לטכנאי לחיים חן. תודה לך, הרב מנחם ברוד.
תודה לך, חיים פלם.
אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם בשבוע הבא, יום חמישי, 18:00. שבת שלום.
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה.